קודם כל, תקציר הפרקים הקודמים. עסקנו בתחילתו בפשיעה וסופו באונס בשומרים. ראינו שאולי תדליקו רק את המצלמות, למעט אם יש איזה אילוץ מיוחד. אז תחילתו בפשיעה וסופו באונס להלכה חייב, דיברנו על זה שזה קשר שלילי ולא קשר חיובי, ראינו שלרוב הדעות צריך קשר בין הפשיעה לבין האונס, למעט הריף בדעת הבאי, ויש מפרשים שם בריף, ראינו שתחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס לרוב הדעות פתור, רבי עקיבא איגר בדעת הריף טוען שחייב, ואני טענתי שזה לא הכרחי בדעת הריף, כי לפי הריף אולי אין ראייה מהסוגיה בדף צדי ג' שפטור, אבל זה לא אומר שהוא לא פטור בלי הראייה, זאת אומרת, פשוט בגלל שהסברה של הריף, כמו שלפי תוספות, בדעת רבה הוא פטור, אז גם לפי הריף, יכול להיות שהוא מצטרף לתוספות בדעת רבה, וגם יהיה פטור. זה היה עד השיעור לפני הקודם. בשיעור הקודם עברנו לתחילתו בפשיעה וסופו באונס בנזיקין, ושם התחלנו את הסוגיה של דף כף א', והגמרא שם אומרת שאם הכלב והגדי שקפצו מראש הגג, יש הבדל בין קפצו לבין נפלו, שאם נפלו אז הם פטורים, אם קפצו אז הם חייבים, והדיון שם מה קורה לכאורה, הרי זה תחילתו בפשיעה וסופו באונס, אז אם הייתה פשיעה לגבי זה שהם יכלו לקפוץ ולשבור את הכלים, אז בעצם צריך להיות חייב גם על הנפילה, והגמרא אומרת שזה תלוי אם זה כלים רחוקים או כלים קרובים, והראשונים מתחילים לדון איך הציור של הגמרא בכלל מדבר, כי אם מדובר בכלים קרובים, אז הם לא, זאת אומרת, אם מדובר בכלים קרובים, אז הם בכלל לא מועדים לקפיצה, אז צריך להיות פטור גם על הקפיצה, הוא חייב חצי, מקרן תמה, ועל הנפילה, אז עוד פעם, זה תלוי בשאלה אם תחילתו בפשיעה וסופו באונס. אם הכלים הם רחוקים, אז על הקפיצה הם חייבים, אבל אז הנפילה, א', אם הם נפלו לכאורה צריך להיות חייב, כי זה תחילתו בפשיעה וסופו באונס, ב', בכלל לא ברור עובדתית איך בנפילה שוברים כלים רחוקים, כי בנפילה הכלב והגדי נופלים קרוב לקיר. אז יש פה בעצם, כמו שאמרתי, שני סוגי שאלות שאותן צריך לברר. א', השאלה העובדתית. אז אם הכלים היו קרובים, אז איך הם נשברו בקפיצה? אם הם היו רחוקים, איך הם נשברו בנפילה? איך זה קרה, טכנית? ב', אפילו אם זה קרה, יש את השאלה ההלכתית. מה קורה פה עם דין תחילתו בפשיעה וסופו באונס? אם על הקפיצה חייבים, אז לכאורה אמורים להיות חייבים גם על הנפילה, כי זה תחילתו בפשיעה לגבי קפיצה וסופו בפשיעה לגבי נפילה. בשאלה הלכתית שלישית, שזה עורר הרשב"א, זה שגם לגבי הקפיצה, אפילו אם נגיד שהם חייבים, הם למה היו חייבים נזק שלם? חייבים חצי נזק, כיוון שזה משונה. בכלים קרובים, כשהם קפצו, אז זה בעצם משונה, וצריך להיות חצי נזק, ודיברנו על זה, שגם אם אני מחליט שזה באמת חייב חצי נזק, וראינו בראשונים שיטות שבאמת אומרים את זה להלכה, שחייב חצי נזק, עדיין יש מקום לדון מה יקרה בנפילה. כי תחילתו בקרן תמה, וסופו באונס, זאת שאלה האם חייב או פטור. מה השאלה? או מעשה איזו שאלה משולשת. חייב פטור או חייב חצי? אז לגבי חייב ממש זה לא סביר. כי אם תחילתו בחיוב של חצי נזק, אין סיבה שהסופו באונס יוכל לחייב נזק שלם. אז הדיון רק בשאלה אם על הסופו באונס תחייב גם כן חצי, או שעל הסופו באונס אתה פותר. אמרתי שלכאורה זה תלוי בשאלה, האם פל גניזקה קנסה או ממונה. זאת אומרת, כי אם זה קנס, אז זה בעצם אומר שהתחילתו גם כן לא היה בפשיעה. זה רק קנס שכנסו אותו, ובאופן עקרוני שברים הם בחזקת שימור, ולכן בעצם צריך להיות פטור, וכנסו אותו קנס של חצי נזק. אז זה בעצם תחילתו באונס וסופו באונס, אמור להיות פטור לגמרי. מצד שני, אם אני אומר שזה פל גניזקה ממונה, אז הטענה היא שבעצם זאת פשיעה, חסו עליו ולכן הוא משלם רק חצי נזק, אבל זאת פשיעה, ואם זאת פשיעה, אז לכאורה גם על הסופו באונס צריך להיות חייב, אלא שיהיה חייב חצי ולא שלם, כי אפילו על על הפשיעה עצמה מתחייב רק חצי נזק, אז לא סביר שעל האונס שבא בסוף יתחייב נזק שלם. ראינו שיטות שונות בראשונים לגבי כל השאלות האלה. יש מחלוקת בשאלה האם לקפוץ על כלים קרובים זה קרן תמה או שזה אונס גמור. יש דיון בשאלה האם גם בהנחה שזה קרן תמה, האם כשסופו באונס פטור או חייב חצי נזק. אוקיי? אז ראינו, ראינו בעניין השיטות שונות. אוקיי, עכשיו אני רוצה לעבור לשיטת התוספות שאותה עוד לא ראינו. נראה שמה, נראה עוד כמה ראשונים בעניין הזה, שקצת יחדדו לנו יותר את התמונה. אז אני מתחיל בתוספות שם בסוגיה בדף כף א', הנפלו פטורים, אומר התוספות, אלמה כסבר וכו', כן? כתוב בשביל בסופו באונס פטור. ואם תאמר, איך היא דמי? אם הקרבי כלים לגבי כותל, איך היא מתברי בקפיצה? ואמרינן בסמוך דחי קפצי מהברי קפצי. ואם הרחקי, עם הכלים רחוקים, איך היא משתברי בנפילה? תוספות בבירור שואל את השאלה העובדתית, לא את השאלה ההלכתית. הוא פשוט איך זה קורה שאותם כלים עצמם יכולים להישבר גם בנפילה וגם בקפיצה. אם הם קרובים אז זה נשבר בנפילה, אבל לא בקפיצה. אם הם רחוקים אז זה בקפיצה ולא בנפילה. אין מצב שבו הכלים יכולים להיות מונחים ויכולים להישבר גם בקפיצה וגם בנפילה. הרי הברייתא והמשנה מדברות על גם על קפיצה ששברה אותם וגם על נפילה ששברה אותם, שבקפיצה חייבים ובנפילה פותרים. אז נראה שיש פה מצב של כלים שיכולים להישבר גם בנפילה וגם בקפיצה, ואיך זה יכול להיות. תוספות מתרץ פה שני תירוצים. תירוץ ראשון, ויש לומר, נגדיל קצת, ויש לומר, כגון שהיו לא מרוחקות ולא מקורבות, דמיתברי בין בנפילה בין בקפיצה. מה זאת אומרת? הכלים היו נמצאים באיזשהו מרחק ביניים, לא מאוד קרובים לקיר ולא מאוד רחוקים מהקיר. ובמרחק המסוים הזה, יש מצב שהם נשברים בנפילה וגם יכולים להישבר בקפיצה. זה איזשהו מצב כזה שהקרובים לגמרי נשברים רק בנפילה ולא בקפיצה, הרחוקים נשברים רק בקפיצה ולא בנפילה. אלא שבאמצע לפעמים יכולים להישבר גם בנפילה וגם בקפיצה. כי גם הקפיצות יכולות להיות בטווחים שונים, הנפילות גם הן לא תמיד בדיוק לאותו מקום. אז זה נמצא ממוקם במקום כזה שזה יכול להישבר בין בנפילה ובין בקפיצה. טוב, זה עונה על הקושי העובדתי. איך יכול להיות שיש מצב שבו כלים מונחים במקום מסוים, והם יכולים להישבר גם בקפיצה וגם בנפילה, עובדתית, איך זה יכול לקרות. אבל כמובן כל השאלות ההלכתיות נותרות בעינן. א', למה לקפיצה לא צריך לשלם חצי נזק, זה לכאורה ברור, נכון? כי זה לא שינוי, זה לא קרן. זה מראש יכול או מסוכן להישבר בקפיצה. אז אם זה נשבר בקפיצה, זה דבר צפוי, זה לא משונה. וכיוון שכך, אז משלם נזק שלם. לא חצי נזק, השאלה של הרשב"א יורדת. אלא שאם זה כך, אז לא ברור למה בנפילה פטור. התחילתו בפשיעה וסופו באונס להלכה חייב. אז איך יכול להיות שפטור? היה מקום אפילו לומר, כן, שאלה שמי אמר בכלל שזה תחילתו בפשיעה וסופו באונס, יכולה זה כולה פשיעה, הרי זה כלים שיכולים להישבר גם בקפיצה וגם בנפילה, אז בעצם זה מועד גם להישבר בקפיצה וגם בנפילה, זה לא תחילתו בפשיעה לגבי הקפיצה וסופו באונס לגבי הנפילה, גם הנפילה מיועדת לשבור אותו, זה בעצם כולו כולו פשיעה, זה בכלל לא קשור למנדאמרים של תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב או פטור, זה כולה פשיעה היא, זה כמובן לא נכון. למה? כי האונס בשבר הנפילה, הוא לא בגלל שנפילה לא מיועדת לשבור את הכלים, אלא כי נפילה לא אמורה לקרות. בדרך כלל גדי וכלב לא נופלים מהגג. הנפילה היא האונס, לא זה שהנפילה שברה את הכלים. אם הם נופלים, אז הכלים היו מיועדים להישבר. אבל עצם זה שהם נפלו, זה נקרא אונס. ואז ששמתי אותם בגג, בעצם פשעתי בהתחלה כי הם יכלו לקפוץ ולהזיק, בקפיצה זה דבר שהייתי אמור לצפות אותו, זה, וגם היה יכול לשבור את הכלים, והנפילה זה אונס, לא בגלל שבנפילה הכלים לא היו אמורים להישבר, כי הרי הם נמצאים במקום שבו גם נפילה יכולה לשבור אותם, אלא עצם הנפילה היא אונס. הנפילה לא הייתה אמורה לקרות. אז לכן נשארת פה רק השאלה ההלכתית, למה בנפילה פטור, הרי זה תחילתו בפשיעה, בסופו באונס. אין מנוס נדמה לי, אלא ללכת עם התוספות עוד פעם לאותו היסוד שראינו גם בראשונים האחרים של תחילתו בגניבה ועבדה. מה פירוש? הטענה היא בעצם שברגע שאתה ממקם את הכלי במקום שבו הוא יכול להישבר בקפיצה ויכול להישבר בנפילה, ברור שהסיכוי שלו להישבר בקפיצה קטן יותר מאשר סתם כלי שנמצא במרחק הקפיצה הרגיל, כן, במרכז הטווח של הקפיצות של גדיים וכלבים. הכלי הזה נמצא בקצה הטווח של הקפיצה, בקצה הטווח של הנפילה, כך שיכול לקרות לו גם זה וגם זה. יכול, אבל גם יכול שלא. הסיכוי שזה יישבר בקפיצה הוא קטן. זה לא מופרך, אבל הוא קטן. אז מה? אז בעצם במצב הזה נכון שאם הם קפצו אז אתה חייב. אבל אתה חייב כי ברמת גניבה ועבדה, לא ברמת פשיעה. ולכן בעצם אם זה מסתיים בנפילה, אתה תהיה פטור. אם זה קרה בקפיצה, אתה תהיה חייב, כי בגניבה ועבדה אתה גם חייב. אבל אם זה מסתיים בנפילה, אז התחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס, שפה יהיה פטור. היה מקום להגיד, כמובן, בשני ניסוחים, לאור מה שראינו בשיעור הקודם. אפשר היה להגיד שאם הם נופלים, נשברים בקפיצה, אז זה משונה. תוספות אומר, אם זה ממש קרוב לכותל, אז זה לא משונה, זה פשוט לא יכול לקרות, זה אונס גמור. לכן הוא מעמיד את זה עובדתית, בשביל שזה יוכל בכלל לקרות, הוא מעמיד את זה באיזשהו טווח ביניים. אבל גם בטווח הביניים הזה, זה לא אמור להישבר בקפיצה. ואם בכל זאת קפצו ושברו את זה, אז זה משונה. אז אתה לא תהיה פטור, זה לא אונס גמור, אתה תהיה חייב חצי נזק, כמו קרן תמה. ולכן בסופו בנפילה, אז זה תחילתו בקרן תמה וסופו בנפילה, שאתה פטור. זה אפשרות אחת להסביר את התוספות, וזה כמובן מניח שתחילתו בקרן תמה וסופו באונס, פטור. ועל זה כבר הערתי שקשה, שבסוגיה עצמה כתוב, שחייב, בקפיצה חייב לשלם נזק שלם, לא חצי נזק. נכון, זה לא קרן תמה, אמרנו שבנימוקי יוסף וברמה ובראשונים שהולכים בכיוון הזה, כנראה הייתה איזושהי גרסה שונה בגמרא, ודיברתי על זה בפעם הקודמת. אפשרות יותר סבירה ותוספות, כי הוא לא מזכיר את כל זה, זה שבקפיצה באמת חייבים נזק שלם, זה לא קרן תמה, זה רגל. אבל זה יכול להישבר בקפיצה, וזה לא נכנס לרמת הקרן. זה נשבר ברמה של רגל, אתה חייב נזק שלם. אז למה בסופו באונס אתה פטור? כי הצפי שזה יוכל להישבר ברגל, הוא צפי קלוש יחסית. זאת אומרת, לגמרי, זה ברמת גניבה ועבדה. ולכן, אם סופו באונס של נפילה, אתה פטור. למה תוספות לא העמיד בתחילתו, לא מסביר שזה תחילתו בקרן תמה, זה ברור, כי זה דוחק בניסוח הגמרא. בניסוח הגמרא כתוב שבקפיצה משלמים נזק שלם. והראשונים האחרים צריכים לדחוק את הגרסה, שלהגיד שמשלמים חצי נזק. אז לכן, אי אפשר להסיק מתוספות מה הוא סובר לגבי תחילתו, בקרן תמה. או שתחילתו בקרן תמה וסופו באונס, גם יהיה פטור, או שיהיה חייב. מה שתוספות לא מעמיד פה, זה רק בגלל השיקול הלשוני. בגמרא עצמה נראה שחייב נזק שלם ולא חצי נזק, אז לכן אין מה להעמיד בחצי נזק. למרות שתיאורטית, אולי גם בחצי נזק אפשר היה להסביר את אותו דבר. לא, אי אפשר לדייק שתוספות תופס פה איזושהי עמדה לגבי תחילתו בקרן תמה וסופו באונס. אוקיי, מה יקרה אם הכלים יהיו קרובים לגמרי לכותל, לפי תוספות? הוא מאמין שהם קרובים במרחק ביניי. מה קורה אם הם קרובים לגמרי לכותל? על פניו מלשון התוספות נראה שהם פשוט לא יכולים להישבר בקפיצה, פשוט לא קורה. ולכן אם הם... בכל זאת הכלב והגדיר קפצו איזו קפיצה כזאת צמודה לכותל מאיזושהי סיבה, אתה תהיה פטור כנראה בגלל אונס. כי זה לא יכול לקרות, זה משהו, זה נחשב שמור ביחס לזה. אפשרות שנייה, זה להגיד שבאמת במקרה כזה יהיה חייב חצי נזק, כי זה קרן תמה. מה יקרה בנפילה במצב כזה? תלוי במחלוקת, אם תחילתו בקרן תמה וסופו באונס, חייב חצי נזק או שפטור, אמרתי שמתוספות אי אפשר לדייק שום דבר בעניין הזה. זה לגבי עם הכלים צמודים לכותל. אם הכלים יהיו רחוקים במרחק גמור מהכותל, אז בקפיצה הוא חייב נזק שלם כי זה רגל. מה יקרה בנפילה? בנפילה פשוט זה לא יכול להישבר, הם לא יכולים ליפול למרחק כזה. ואם הם ייפלו למרחק כזה, ברור שזה תלתו בפשיעה וסופו באונס, ולכן בעצם יהיה חייב. כי הפשיעה בהתחלה היא פשיעה גמורה, לא פשיעה ברמת גניבה ועבדה. אז כך נראה בשיטת התוספות בתירוץ הראשון. אומר התוספות תירוץ שני, אינמי, בכלי ארוך, דאינפלי, לצד הסמוך לכותל מדבר, ויקפצי מדבר לצד המרוחק. אומר התוספות, מדובר כאן בכלי ארוך, שהוא מגיע מהמרחק שבו נשברים בנפילה, עד למרחק שבו נשברים בקפיצה. ולמעשה, הכלי הזה מיועד, או יכול, צריך להתמודד עם שתי סכנות. אם הכלב והגדי יקפצו, אז הם ישברו את החלק הרחוק שלו. אם הם נופלים, ניפלו, אז הם שוברים את החלק הקרוב שלו. אז זה האלטרנטיבה של תוספות, זה לא מרחק ביניים, אולי אין דבר כזה מרחק ביניים, אלא יש כלי ארוך. והכלי ארוך מגיע מהטווח של הקפיצה לטווח של הנפילה. מה הרווחנו פה? איך עכשיו נסביר את הדינים? נגיד שאם הם קפצו, אז אני חייב נזק שלם, למה? כי ברור שזה מועד להישבר, החלק הרחוק מועד להישבר, וזה בדיוק מה שקרה, אז זה חייב נזק שלם, זה פשוט. מה קורה בנפילה? בנפילה, בגמרא כתוב שפטור, תוספות צריך להסביר לי שפטור. אבל למה פטור? אז נכון שעצם הנפילה היא אונס, זה שאם הם נופלים, הם שוברים את החלק הקרוב, זה לא הקושי שלי. עם זה אין לי בעיה. למה? כי זה לא מפקיע את זה מדין אונס, כי עצם זה שהם נפלו זה האונס, לא זה שהם שברו, בהנחה שהם נפלו, שהם שברו את החלק הקרוב, אלא עצם הנפילה היא אונס. השאלה שלי אבל זה השאלה ההלכתית. גם אם נגדיר את הנפילה כאונס, הרי יש פה תחילתו בפשיעה לגבי הקפיצה, ועובדה שחייבים על זה נזק שלם, וסופו באונס לגבי הנפילה, ולהלכה תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב. אז איך תוספות יסביר פה שפטור, וכאן שימו לב, כבר אין את המוצא של תחילתו בגניבה ועבדה. כי הרי לגבי...
זה פשיעה בגמרא עצמה.
אתה חייב נזק שלם, אז הפשיעה גמורה, זה לא גניבה ועבדה ולא כלום. לא כמו בתירוץ הקודם, שהכלי נמצא במרחק ביניים, שאפשר להגיד שהסיכוי של הכלי להישבר בקפיצה במרחק הזה הוא סיכוי קטן יותר, ולכן הפשיעה כנגד קפיצה היא פשיעה ברמת גניבה ועבדה. לכן בסוף אם זה קרה, הסתיים באונס של נפילה, אז אתה פטור. אבל בכלי ארוך, החלק הרחוק מועד לגמרי להישבר. אז זה תחילתו בפשיעה גמורה, לא בגניבה ועבדה. אז למה לפי תוספות בסופו באונס פטור?
זאת לא קושיית הגמרא עצמה? זה גמרא שואלת.
רגע, אולי אצלי זה מונמח, שנייה אחת. כן, אצלי זה מונמח. כן?
זה קושיית הגמרא, זה מה שהגמרא שואלת.
לא, אני שואל למסקנת
הגמרא. אם אדם התחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, אז למה שנופלים? פטור.
לא, אני שואל למסקנת הגמרא. הגמרא אומרת שהכלים היו קרובים, זה התירוץ שלה, נכון?
כן.
אז עכשיו, אני שואל, בסדר, אם הם היו קרובים, עולות כל השאלות האלה, ההלכתיות והעובדתיות. אז איך הם נשברים גם בתפיצה וגם בנפילה? ואם הם נשברים, אז למה זה לא תחילתו בפשיעה וסופו באונס? אני שואל למסקנת הגמרא. למסקנת הגמרא מדובר בכלי ארוך, לפי התירוץ השני של תוספות. נו, אז מה זה עוזר עכשיו? אז איך על הנפילה יהיה פטור? אז התחילתו בפשיעה וסופו באונס. מה אתם אומרים?
אני בכלל הבנתי שהתוספות מדבר על הווה אמינא של הגמרא. כל השתי תירוצים שלו זה על ההווה אמינא. למסקנה ברור שמדובר בכלים שקרובים מאוד לכותל.
אם הם קרובים לכותל, אז כל השאלות מתחילות. מה התוספות שאל? תסתכל. אם אתה מראה יחידה, אם הקרבי כלים לגבי הכותל, איך היא מתברי בקפיצה? נו, אז עכשיו לתירוץ הגמרא שהם קרובים לכותל. אתה אומר שלתירוץ הם קרובים לכותל. אני חוזר ושואל את שאלת התוספות, איך הם נשברים בקפיצה?
אז התוספות הולך לפי המסקנה? אוקיי.
להפר, אפשר היה להגיד שהוא מקשה גם על האהבה המינה, אבל ודאי זה קשה גם על המסקנה. אני נוטה לחשוב שהוא מקשה רק על המסקנה. למה? כי באהבה המינה עוד לא נכנס בכלל לעניין הזה של כלים קרובים או כלים רחוקים. עוד לא ידעו שיש הבדל בטווח הקפיצה והנפילה. ההבדל הזה מתחדש רק במסקנת הגמרא. ואחרי שזה יתחדש, מתחיל התוספות לעשות חשבון, אז איך בעצם מדובר כאן? יש פה וכולי, תשים לב בדיבור המתחיל של תוספות, אתה רואה וכולי?
פה. כן. כן.
וכולי הזה כנראה מגיע עד המסקנה. אתם יודעים שתמיד כשיש וכולי, אז הדיון הוא על מה שכלול בה וכולי, לא על מה שמצוטט. זה הכלל בדרך כלל. טוב, בכל אופן, אז איך להסביר את הפטור בנפילה? הרי זה תחילתו בפשיעה גמורה, לא בגניבה ועבדה. כאן כבר אין את האופציה שהייתה לנו בתירוץ הראשון, שזה תחילתו בגניבה ועבדה. אז איך בכל זאת יהיה פתור? כנראה שתוספות מבין, בואו נחשוב רגע על מקרה שהיו שני כלים, אחד בטווח רחוק ואחד בטווח קרוב. אז תחילתו בפשיעה זה לגבי הכלי הרחוק, כי הגדי והכלב היו אמורים לקפוץ ויכולים לשבור את הכלי הרחוק. סופו באונס זה שהם נפלו ושברו את הכלי הקרוב. אוקיי? אז מה קורה במצב כזה? אז תחילתו, אם הם קפצו ושברו את הרחוק, אז ברור שהם חייבים. השאלה היא למה אם הם נפלו ושברו את הקרוב, הם פטורים. אנחנו נראה בהמשך שיש ראשונים שממש מסבירים בשני כלים. אבל אני מתחיל כרגע לדון בזה, אחרי זה נעבור לכלי ארוך. אז למה באמת בנפילה כשהם שומרים את הכלי הקרוב, אז הם פטורים? הטענה היא בגלל שהפשיעה הייתה לגבי הכלי הרחוק. האונס קרה לגבי הכלי הקרוב. וזה חידוש שתוספות מחדש כאן, שאם הפשיעה לא סיכנה את אותו כלי שניזוק בסוף על ידי האונס, אין כאן עדין תחילתו בפשיעה וסופו באונס. כך צריך לומר בתוספות, אחרת אני רוצה להסביר אותי. אך תוספות טוען, או מעמיד את זה, בכלי ארוך, לא בשני כלים. יש לכם רעיון למה? אולי זה בשני כלים. נדמה לי שמה שהתוספות מניח כאן, זה שאם מדובר בשני כלים, אז פשוט שאין פה תחילתו בפשיעה וסופו באונס. ברור שיהיה פטור על הכלי הקרוב. בכלי ארוך, אתה מסכן את אותו כלי עצמו, רק חלקים אחרים שלו, החלק הרחוק או החלק הקרוב. כאן הייתה אהבה אמינה להגיד, שזה תחילתו בפשיעה וסופו באונס לגבי אותו כלי, מה אכפת לי שזה חלקים אחרים של הכלי, וכאן יהיה חייב. מחדש את הגמרא לפי תוספות, שאפילו במצב כזה זה כמו מצב של שני כלים. זאת אומרת, מה שיוצא לפי תוספות, זה שאם היה מדובר פה בשני כלים, אז פשיטה שהיה פטור על הכלי הקרוב, אם הוא נשבר בנפילה. כי זה ברור שבשני כלים לא אומרים תחילתו בפשיעה לגבי כלי א' וסופו באונס לגבי כלי ב'. זה ברור היה לתוספות, זה לא צריך חידוש לגמרא אפילו. אין לזה שום מקור בגמרות לכאורה, אבל זה ברור לתוספות מסוואה. ולכן אומר התוספות, צריך להגיד שהגמרא מדברת בכלי ארוך, שמה? שגם שם הדין הוא שאתה פטור על הנפילה, אבל שם יש בזה חידוש. לכן יש טעם להביא את זה. הייתה אהבה אמינה להגיד ששם אתה תהיה חייב, כיוון שאתה מסכן את אותו כלי עצמו בפשיעה ובאונס, כמה השמלן שזה כמו מקרה של שני כלים. ואז יוצא שבתוספות יש בעצם שני חידושים. חידוש אחד, שבמצב של שני כלים, כשאתה מסכן את כלי א' בפשיעה, והאונס קרה לכלי ב' אתה פטור. זה לא חידוש לגמרא, זה סברה פשוטה אצל תוספות, אבל אני אומר, זה מחודש. החידוש הזה יוצא לנו מתוספות, למרות שבעיניו זה סברה פשוטה. החידוש השני, שהוא גם לא פשוט בעיני התוספות, אבל עדיין הוא נכון, זה שדינו של כלי אחד ארוך הוא כמו שני כלים. זה בעצם החידוש של הגמרא אצלנו. עכשיו, אפשר להתחיל לשאול את עצמנו, איך להסביר את היסוד הזה? למה אם תחילה, נדבר על שני כלים כרגע? למה אם תחילתו בפשיעה לגבי כלי א', בסופו באונס לגבי כלי ב', באמת יהיה פטור גם למען דמה תחילתו בפשיעה בסופו באונס חייב? למה זה יהיה כך? אני מזכיר לכם את ההסבר של רבי עקיבא איגר לריף בנזיקין. מה הוא אמר? לפי הריף שלא, בבית, שלא צריך קשר בין הפשיעה לבין האונס, אז למה חייבים? כי עצם הפשיעה מחייבת. ברגע שפשעת, מבחינתי הכלי הזה נגנב, נשבר, זאת אומרת, אתה כבר חייב לשלם עליו. האונס צריך אותו רק כדי שלא תוכל פשוט לקחת את הכלי הזה ולהשתמש בו בתור תשלום. אבל לא שהאונס באמת הוא רלוונטי לעצם החיוב שלך, החיוב שלך נפע ברגע הפשיעה. אוקיי? אם אנחנו היינו מבינים כך, אז ברור, היסוד של תוספות הוא ברור. נכון? אם אתה פשעת לגבי הכלי הרחוק, והסופו באונס היה לגבי הכלי הקרוב, אז מה אתה אומר לי? שעצם הפשיעה בעצם הופכת את הכלי הרחוק לשבור. לכן אני חייב על עצם הפשיעה, בלי קשר לאונס שקרה בסוף. מצוין, אז אני חייב לך על הכלי הרחוק, אוקיי, לוקח את הכלי הרחוק ומחזיר לך אותו. זה הפיראון שלי, הרי הוא לא נשבר בסוף. לגבי הכלי הקרוב, אני לא חייב, זה אונס, מה אתה רוצה? הרי לפי היסוד של רבי עקיבא איגר, אתה לא מתחייב על האונס שקרה בסוף. אתה מתחייב על הפשיעה שהייתה בהתחלה. נכון שהפשיעה בסופו של דבר לא הביאה לתוצאה הבעייתית, אבל מספיק שעשית את הפשיעה כדי לחייב אותך. לפי היסוד הזה, המסקנה של תוספות היא מתבקשת מאליה, זה ברור. כי אם אנחנו מבינים שהחיוב על תחילתו בפשיעה בסופו באונס, זה שהפשיעה הופכת את הכלי להיות כלי שבור, אז ברור שאם הפשיעה הייתה לגבי כלי א', והאונס קרה לכלי ב', בסוף מי נשבר? כלי ב', כלי א' הוא ב', נשאר פה, הוא עדיין פה. הרי הכלב והגדי בסוף נפלו, לא קפצו. הפשיעה הייתה שהם יכלו לקפוץ. אז עצם זה ששמתי אותם על הגג, הפך את כלי א', הרחוק, לשבור. עכשיו הם נפלו ושברו את כלי ב'. אז על מה אתה רוצה לחייב אותי? אתה רוצה לחייב אותי על כלי א'. כלי א' נחשב שבור ברגע שפשעתי. בסדר גמור, הנה, אני לוקח את כלי א' ומשלם לך את חובי. הנה, כלי א' בחזרה שלך. כלי ב', אתה לא יכול לחייב אותי עליו. כלי ב', זה אונס. ולגביו לא פשעתי בכלל. אז על מה אתה רוצה לחייב אותי בכלי ב'? אז לפי רבי עקיבא איגר זה פשוט. אלא מה? שזה הכל נאמר בדעת הבאי, אבל להלכה, גם הריף מסכים שצריך קשר בין הפשיעה לבין האונס, ולפי תוספות, לא רק להלכה, אלא גם בדעת הבאי, צריך קשר בין הפשיעה לבין האונס. אז כל הוורט הזה יכול להיאמר בריף בדעת הבאי לפי רבי עקיבא איגר. אבל אנחנו מדברים פה להלכה. השאלה, איך להסביר את הדבר הזה להלכה? הטענה שלי, זה שאם אנחנו ניקח את התוספות, והצעתי את ההסבר הזה בתוספות בשיעור הקודם, אם ניקח את התוספות באופן דומה לרבי עקיבא איגר, אז בעצם אנחנו נאמר כך, גם לפי תוספות שדורשים קשר בין הפשיעה לבין האונס, וגם הריף בדעת רבה, אמרתי שיכול להיות שהריף בדעת רבה הוא כמו תוספות, אז אנחנו דורשים קשר בין הפשיעה לבין האונס. מה היסוד המחייב? עדיין יכול להיות שבסוף בסוף אתה מתייחס לפעולה הזאת כפעולת שבירה מתמשכת, שהתחילה בפשיעה ומסתיימת באונס. וזה קורה רק כאשר יש קשר בין הפשיעה לבין האונס. אז למה בתחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס פטור? כן, נגד מה שרבי עקיבא איגר אומר. בגלל שתחילתו בגניבה ועבדה זה לא נקרא פעולת שבירה, כמו שאמרתי קודם. ועל האונס בסוף אי אפשר לחייב אותי, כי לא קרה כלום. זה היה אונס. זה דיברתי בשיעורים על שומרים, עוד לפני השיעור האחרון. אני אומר אותו דבר כאן. תוספות יכול להגיד, בעצם, גם אם יש קשר בין הפשיעה לבין האונס, אתה מתחייב על הפשיעה. רק הפשיעה גורמת לזה שאנחנו נחייב אותך על האונס שקרה בסוף. כיוון שהאונס שקרה בסוף נחשב כהשלמת מעשה הפשיעה שלך. ולכן בסוף יש פה מעשה פשיעה מתמשך, ועליו חייב. אם זה באמת, זאת התפיסה בתוספות, שיש קשר בין הפשיעה לבין האונס, אז עדיין אנחנו מחייבים על הפשיעה. למרות שתוספות דורש קשר בין הפשיעה לבין האונס, היסוד דומה לה בקיבי גרמריף. אנחנו עדיין מחייבים על הפשיעה, רק לשיטת התוספות צריך קשר בין הפשיעה לבין האונס, בשיטת הריף בדעת רב. אז מה? אז אם הפשיעה הייתה לגבי כלי א', הרחוק, והאונס היה לגבי כלי ב', הקרוב, אז אפשר להגיד שהיה פה פעולת פשיעה מתמשכת על כלי א', כי הרי לגביו פשעתי, אבל מי שנשבע זה כלי ב'. אז איך אפשר לחייב אותי על כלי ב', את כלי א', אתה רוצה לחייב אותי, אני לוקח את הכלי א' ומחזיר לך אותו עצמו. על כלי ב', אתה לא יכול לחייב אותי, כי הרי אתה סוף סוף גם לפי תוספות מחייב אותי על הפשיעה. החילוק שתוספות אומר כאן, לכאורה הוא הוכחה לאחת משתי ההבנות שאמרתי בשיעורים על שומרים. וזה אמרתי שגם לפי תוספות יכול להיות שההבנה היא שמתחייבים על הפשיעה ולא על האונס. אלא שהאונס שקרה בסוף נחשב כהמשכה של הפשיעה שהייתה בהתחלה, ועכשיו אני מתייחס לזה כאילו שהפשיעה שעשיתי בהתחלה היא זו שהביאה לשבירה שקרתה בסוף. זה דין תחילתו הפשיעה, בסופו באונס. אבל זה הכל עם הפשיעה והאונס הם על אותו כלי. אתה יכול להגיד לי שמההתחלה ועד הסוף עשיתי פעולת שבירה מתמשכת על הכלי הרחוק. אבל אם אתה מתייחס לכלי הרחוק, הכלי הרחוק הרי בסוף לא נשבר. אתה רוצה להגיד שהפשיעה שלי נחשבת כאילו שברה אותו על הבריאות, אתה יכול להגיד את זה. אז אני חייב לך על הכלי הרחוק, מצוין. אני לוקח את הכלי הרחוק ונותן לך אותו בתור תשלום, על הכלי הרחוק. בכלי הקרוב אתה לא יכול לחייב אותי כי לגביו לא פשעתי. אי אפשר להגיד שעשיתי פעולת שבירה מתמשכת על הכלי הקרוב. לגביו לא פשעתי בכלל. לכן אומר תוספות, אתה תהיה פטור. לא רק זה, תוספות אומר את זה כסברה פשוטה. לכן אמרתי שתוספות לא מעמיד את זה במקרה של שני כלים, אלא במקרה של כלי ארוך, כי לפי תוספות, אם היה מדובר בשני כלים, אז לא היה פה שום חידוש. לכן הוא מעמיד פה בכלי ארוך. זאת אומרת, תוספות רואה את הדבר הזה כסברה פשוטה. לכן די ברור שבאמת כך תוספות למד את דין תחילתו בפשיעה וסופו באונס. תוספות למד שדין תחילתו בפשיעה וסופו באונס, הכוונה זה לא שאתה אחראי לאונס שקרה בסוף, דיברנו על מנגנון של אחריות, כך הסברתי את הפטור של תחילתו בגניבה ועבדה, אלא שהמעשה הפשיעה הראשון מתפשט על הסיום באונס, וזה נחשב מעשה פשיעה מתמשך, ולכן תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב. ואם זה בשני כלים, אז זה מה שתוספות אומר פה, שיהיה פטור. זאת אומרת, ההבחנה שתוספות עושה בין כלי אחד לבין שני כלים, היא בעצם מוכיחה ששיטת התוספות היא שחיוב תחילתו בפשיעה וסופו באונס, הוא כאילו שהיה פה מעשה היזק מתמשך. מה קורה בכלי אחד? בכלי אחד זה באמת חידוש יותר גדול. ולכן תוספות מעמיד את זה בכלי אחד לא בשני כלים, כי בשני כלים זה פשיטה לו. בכלי אחד, אפשר להגיד שזה מעשה שבירה מתמשך, כי הרי הפשיעה והאונס שניהם קרו לאותו כלי. אומר תוספות, כן, אבל הרי החלק, הפשיעה סיכנה את החלק הרחוק של הכלי. האונס פגע בחלק הקרוב של הכלי. אז איך אפשר להגיד שהייתה פה פעולת שבירה מתמשכת, כאשר הפשיעה עסקה בחלק אחר של הכלי ממה שנשבר בסוף. על מה הייתה הפעולה המתמשכת? על החלק הקרוב? על החלק הקרוב לא פשעתי. זה מחדד עוד הרבה יותר את מה שהוכחתי בתוספות, שלפי תוספות, התפיסה בתחילתו בפשיעה וסופו באונס, שיש פה פעולת שבירה מתמשכת. בכלי ארוך זה עוד הרבה יותר חזק, כי ממש רואים את זה, כאילו שפעולת השבירה, זה לא שרואים שהכלי שבור לאורך הדרך, אלא הפעולה היא פעולת שבירה מתמשכת. ולכן אני אומר, פעולת השבירה המתמשכת לא יכולה להתייחס לחלק הקרוב, כי הרי ההתחלה של הפעולת שבירה עסקה בחלק הרחוק של הכלי. אתה רואה פה את הפעולת שבירה כפעולה מתמשכת, הפעולה נעשתה לחלק הקרוב. לכן היישום של תוספות על כלי ארוך לעומת שני כלים, מחדד עוד יותר את הדיוק שעשיתי בתוספות, ואיך הוא מבין בכלל את היסוד, את יסוד החיוב בתחילתו בשביל בסופו באונס. עכשיו בואו נראה את המאירי. ומכל מקום, אם היו הכלים סמוכים לכותל כל כך, שאין דרך הקופץ להיות קפיצתו מזדמנת עליהם, אלא חוץ להם, ונפלו עליהם ונשברו, פטורים, שהרי תחילתו בסופו באונס. וזהו שאמרו בגמרא כאן, דמקרבי כלים וכו', וכי קפצי לברי קפצי. ונמצא שאף לעניין הקפיצה אונס הוא, ונמצא תחילתו וסופו באונס. בדין חצי נזק אין כאן, שהרי אין כוונתה להזיק. ויש חולקים לחייב חצי נזק, ואין נראה לי. אם החבר'ה האלה קופצים על הכלי הקרוב, אם הם קופצים על הכלי הקרוב, הוא מביא פה שתי דעות, האם יתחייב חצי נזק מדין קרן, או שזה אונס גמור ופתור. ראינו בזה מחלוקת ראשונית פה בשיעור הקודם. אבל איך הוא מעמיד את הגמרא? אז למה בקפיצה חייבים? הרי מי שאומר שחייבים חצי נזק, אותה שיטה שהוא אומר שיש חולקים, שמחייבים חצי נזק, אז הם יסבירו שבגמרא מדובר שהכלים היו קרובים לכותל. נכון? כלים היו קרובים לכותל. עכשיו, אם הכלב והגדי קפצו עליהם, שזה מאוד משונה, כי הם קפצו ושברו כלים מאוד קרוב לכותל, שלם חצי נזק. איי, כתוב בגמרא נזק שלם, אז דיברנו על זה שאולי הייתה להם גרסה אחרת או משהו כזה. אם הם נפלו, אז הם פטורים, כי זה אונס. מה עם תחילתו בפשיעה וסופו באונס? אמרנו, תחילתו בקרן תמה, וסופו באונס, פטור. כך מסבירים היש חולקים. היש חולקים יסבירו שהכלים בעצמם היו סמוכים לכותל כל כך שאין דרך הקופץ להיות קפיצתו מזדמנת עליהם. מה מסביר המאירי אבל?
עוד פעם, מה אומרים
היש
חולקים? מה
השיטה
של היש
חולקים? יש חולקים, הם כנראה אומרים, כמו הרמה, יד רמה, שהכלים היו קרובים לכותל. אז אם הם קפצו על הכלים, הם חייבים, למה? כי זה קרן תמה, חייבים חצי נזק. אי כתוב נזק שלם, כנראה גרסה אחרת. אוקיי? אם הם נפלו, הם פטורים. למה הם פטורים? כי זה אונס. תגיד לי, אבל תחילתו בקרן תמה וסופו באונס, תחילתו בקרן תמה וסופו באונס, פטור. כי קרן תמה זה אונס, רק פלגניס, כקנסה. בסדר? זו שיטת היד רמה, מה שראים.
כן,
יש חולקים. אבל המאירי עצמו טוען שבקפיצה לכלים הקרובים אין בכלל חיוב, גם לא חצי נזק. אז איך הוא מסביר את הגמרא? הרי בגמרא כתוב שהכלים, אם קפצו עליהם חייבים נזק שלם, ואם נפלו עליהם פטורים. אז אם נפלו עליהם פטורים, אני מבין. זה תחילתו באונס וסופו באונס בכלים קרובים. נכון? אבל מה זה הדין שאם קפצו עליהם חייבים? הרי אם הכלים הם קרובים, אז המאירי כותב במפורש, שלא חייבים אפילו חצי נזק, פטורים לגמרי. אבל בגמרא כתוב שאם קפצו עליהם חייבים. זה הוכחה למה שאמרתי בשיעור הקודם, שאני חושד שיש ראשונים שלומדים את הגמרא באופן שמדובר בשני מקרים. לפחות את המימרה, אמרתי שיש לחלק בין המשנה לבין המימרה. שבמימרה, בגמרא, מדובר בשני מקרים. אם הם היו קרובים לכותל ונפלו עליהם, אז הם פטורים כי זה אונס. אם הם היו רחוקים וקפצו עליהם, הם חייבים, כי זה נזק רגיל, זה רגל. זה מה שכתוב בגמרא. בגמרא מדברת על שני מקרים שונים. אם קפצו חייבים, הכוונה בכלים רחוקים, כי הרי הכלים קרובים, פיצה לא שוברת אותם. ואם נפלו, על מה מדובר? על כלים קרובים, כי הרי על הרחוקים הנפילה לא שוברת אותם. ואם נפלו, בכלים קרובים, פטורים. ואז הסוגיה שלנו בכלל לא עוסקת בתחילתו ובשיעה בסופו באונס. זאת הייתה הקושייה. כשהגמרא הקשתה בהתחלה, אז היא שאלה, איך יכול להיות שעל קפיצה חייבים ועל נפילה פטורים, ממה נפשך? אם הכלים קרובים, אז זה כך, אם הכלים רחוקים, זה כך. מה אומרת הגמרא? לא, בנפילה פטורים כי הכלים קרובים. אוקיי, ובקפיצה על מה מדבר? קפיצה מדבר כמו שחשבנו קודם, על כלים רחוקים. ואז אין פה בכלל דיון על תחילתו בשיעה בסופו באונס. בסוף בסוף למסקנת הגמרא, לפי המאירי, הגמרא לא עוסקת בדין תחילתו בשיעה בסופו באונס. הגמרא מדברת על שני מקרים שונים. אם הכלי היה רחוק והוא נשבר בקפיצה, אתה חייב. זה נזק של רגל, נזק שלם. אם הכלי היה קרוב והוא נשבר בנפילה, אתה פטור כי זה אונס, וזה תחילתו בסופו באונס. אין פה תחילתו בפשיעה, כי אין שום סיכון שישברו אותו בקפיצה, כי הוא קרוב. עד כדי כך שאפילו אם קפצו במקרה באופן נורא משונה ושברו אותו, אתה עדיין תהיה פטור לגמרי, אפילו לא חצי נזק לפי. זה תחילתו וסופו באונס גמור. ובסך הכל מדובר פה בשני מקרים שונים בגמרא.
נראה לי שרש"י הבין ככה.
לא שומע?
רש"י משמע, נראה לי שהוא הבין ככה.
כן, למה? איך אתה רואה?
רש"י דיבור המתחיל, דמקר בכלים לגבי כותל טובה, דלי כתחילתו בפשיעה, דאי אבו קפצה לבר הממן אבו קפצה. זאת אומרת, הוא אומר, במקרה הזה באמת, אם הם קפצו, זה באמת היה פתור. נראה לי שהוא הבין שזה שני מקרים.
צריך להמשיך את אותו חשבון שעשינו במאירי, אתה צודק. אם ממשיכים, הוא לא כותב את זה, אבל אם ממשיכים את החשבון שעשינו במאירי, אז כך צריך לצאת. כי אחרת, הרי על הקפיצה במקרה כזה פתורים. אז מה זה הדין שכתוב בגמרא שבקפיצה חייבים נזק שלם? צריך להגיד שזה פשוט מקרה אחר.
ברור שהוא לא הבין כמו אותו זכות, כי הוא אומר, מקרווה לכותל טובה, הוא לא הבין שזה באמצע, או שזה כלי ארוך, הוא הבין שמקרווה זה מקרווה לגמרי לכותל.
גם היה דרמה מבין ככה, רק הוא טוען שהחיוב בקפיצה הוא חיוב של חצי נזק. ותחילתו בפשיעה וסופו, תחילתו בקרן תמה וסופו באונס פתור, לכן בנפילה אתה פתור. אבל רש"י לא מזכיר חצי נזק. עוד פעם תקרית לשונו, הוא לא מולי כרגע, מה הוא אומר כשהם מקרבים והוא קפץ עליהם?
במקר וכלים לגבי כותל טובה, דלי כתחילתו בפשיעה, דאי אבו קפצה לברה ממנה אבו קפצה, וכי נפו לידי כותל ואית וירמנה אנוסו.
אז ברש"י זה לא בטוח.
לא בטוח?
ברש"י אתה יכול להגיד שאם הם קרובים לגבי הכותל, ובכל זאת הם קפצו עליהם, בדרך כלל בקפיצה הם לא היו נשברים, לכן זה לא פשיעה. קרה ובכל זאת קפצו עליהם, ושברו את הכלים הקרובים. רש"י עקרונית יכול ללכת עם היד רמה.
שזה חצי נזק?
חצי נזק. למה פתור על הנפילה? כי תחילתו בקרן תמה וסופו באונס פתור.
אוקיי, אוקיי.
במאירי כתוב במפורש שאם הם קפצו על הכלים הקרובים הם פתורים לגמרי, הוא חולק על היש חולקים. אז הוא אומר שהם פתורים לגמרי, אז במאירי החשבון הזה הוא מוכרח. שמדובר בשני מקרים. לפי רש"י... יש פה מקום להתלבט, אוקיי? טוב, בואו נצא רגע להפסקה קצרה ו5 דקות ונחזור. טוב. חוזרים, חברים? בואו נדליק מצלמות. שלמה, אתה איתנו? שלמה?
כן, אתכם.
טוב, עכשיו, בתוספות רבנו פרץ, פה בשיטה מקובצת, רבי פרץ תרץ בזה לשונו, ונראה לי דלצדדים קטנה, קפצו ושברו כלים דמרח קי, משלמים נזק שלם. נפלו ושברו כלים דמקר ופטורים. זה בדיוק מה שהסברתי במאירי קודם, נכון? בעצם מדובר בשני מצבים שונים נגד תוספות. תוספות אומר שמדובר באותה סיטואציה, כלי ארוך, או דיברנו אפשרות של שני כלים, או כלים שנמצאים במרחק ביניים. רבנו פרץ אומר, לא, מה פתאום, כמו שראינו במאירי, רק הוא כותב את זה במפורש. במאירי זה היה בחשבון. הוא אומר במפורש. בקפצו מדובר על כלים רחוקים, בנפלו מדובר על כלים קרובים, הכל בסדר. אבל תלמיד הרב רבנו פרץ, זל תרץ, כי קפצי לבראי קפצי, וקשה. דעמי חייבים, אפילו דשברו בקפיצה. האמרת לבראי קפצי. כן, מדובר בכלים שהיו קרובים. אז בעצם אפילו אם הם קפצו ושברו את הכלים האלה, למה הם חייבים? הרי הקפיצה הצפויה, הייתה קפיצה למרחק. ויש לומר, דמיירי בשני כלים, דבין על ידי נפילה, בין על ידי קפיצה, משבר. והיידה אמר לבראי, רצה לומר לבראי מכלים ראשונים, דהם נשברים מנפילה. הוא מעמיד את זה, אמרתי שנגיע לזה, הוא מעמיד כמו בתוספות, אבל עם שני כלים. כשאתה מאיים על הכלי הרחוק, ונופל, על הכלי הקרוב, וכן תרץ הרב רבנו ישעיה, זה התוספות ריד, ביקשנו בקפיצה שברם, יש לומר שיש עוד כלים אחרים, רחוקים, דמית ברי בקפיצה, ומכל מקום, אף על גב, דלגבי רחוקים פושעו, לא מיקרוי לגבי קרובים, תחילתו בפשיעה, ולדיד הוא ליק הפשיעה, ואת הוא הולך כמו בעקבות תלמיד רבנו פרץ, לא בעקבותיו, הוא היה לפניו, אבל כמו תלמיד רבנו פרץ, ובכיוון העקרוני של תוספות, אבל כאן כבר אפשר לראות גם את ההסבר, מה שבתוספות רק עשיתי את החשבון, פה רואים את ההסבר, שאם האיום של הפשיעה מדבר על כלי אחד, והאונס קורה לכלי אחר, אין פה הדין תחילתו בפשיעה וסופו באונס. רק הערה אחת עוד נשארת, אז בעצם תלמיד רבנו פרץ, רבנו ישעיה זה ממש אותה שיטה, מאירי זה גם אותה שיטה, הם הולכים עקרונית בשיטת התוספות, שזה לא לצדדים קטני כמו רבנו פרץ עצמו, אלא זה מדובר במקרה אחד, שבו קראו גם, יכולה לקרות גם קפיצה וגם נפילה, מה אתם רוצים שתוספות בעצם על זה? אבל בכל זאת יש הבדל קטן ביניהם לבין התוספות, בין תלמיד רבנו פרץ והתוספות ריד לבין התוספות. מה אתם אומרים? מה בכל זאת ההבדל?
ההבדל בין מי למי?
בין תלמיד רבנו פרץ והתוספות ריד, לבין תוספות, בתירוץ של הכלי הארוך. תירוץ השני. שאלתי הרי אצל תוספות, למה הוא לא מעמיד בשני כלים שונים? אז הנה, הם כן מעמידים בשני כלים שונים. למה הוא לא מעמיד בשני כלים שונים? איך הסברתי? כי כנראה לשיטתו, אם זה היה שני כלים, אז בגמרא לא היה חידוש, זה פשיטה. ברור שעל הרחוק אתה חייב, כי זה פשיעה, אז אין מה לדבר. אבל ברור שעל הקרוב אתה פטור, בגלל שפה ברור שאין הדין תחילתו בפשיעה בסופו של דבר, זה פשיטה. לכן היה צריך להעמיד בכלי ארוך, ששם הייתה הווה אמינא, שכן יחול דין תחילתו בפשיעה בסופו של דבר, והחידוש של הגמרא הוא, שגם במצב כזה זה כמו שני כלים. נכון כך הסברתי בתוספות. בואו נעשה את אותו חשבון בתלמיד רבנו פרץ ובמטוס פוטריד. הם מעמידים דווקא בשני כלים, לא בכלי ארוך. אז א', לשיטתם כנראה זה לא פשיטה, כי אחרת בשביל מה הגמרא בכלל אומרת את הדין, אז זה ברור, זה פשיטה. לא, לשיטתם זה לא פשיטה. למה? כי עדיין היה מקום לומר שאם אתה פשטת לגבי הכלי הרחוק, אתה תהיה חייב על הכלי הקרוב. למה? ושיש פה איזשהו מעשה היזק מתמשך לכלי הקרוב, למרות שהאיום הראשוני היה על הרחוק. השאלה היא מה העוגן שלך, דיברנו על ה... הוכחתי הרי בתוספות, שהוא מבין את תחילתו בפשיעה וסופו באונס, כמעשה היזק מתמשך ושחייבים על הפשיעה. הווה אמינה שממנה הגמרא באה להוציא, שלפי תוספות בכלל לא קיימת, זה שמתחייבים על האונס. ברגע שפשטת בהתחלה, אנחנו לא מחשיבים את האונס בסוף כסיומה של הפשיעה, אלא מחשיבים את הפשיעה בהתחלה כתחילתו של האונס. אז אם האונס קרה לכלים שנשברו הקרובים, שנשברו בסוף בנפילה, אז זה שפשטת לגבי הכלים הרחוקים, זה מכיל עליך דין כאילו שעשית פעולת שבירה מתמשכת על הכלים הקרובים, לא הרחוקים. ולכן הייתה פה אבא אמינה שהוא יהיה חייב על הכלים הקרובים. יהיה פה דין תחילתו בפשיעה וסופו באונס. כמה שמלן שתוספות צודק. זה לא פשיטה לפי התוספות ריד והרבנו פרץ. אבל למסקנה, זה מה שהגמרא אומרת. תוספות לא מעמיד פה, כי תוספות כנראה מבין זה פשיטה. הרבנו פרץ והתוספות ריד מעלים אפשרות שזה לא יהיה נכון, זה לא פשיטה. נכון שלמסקנה הגמרא אומרת זה כן נכון בשני כלים. אבל הייתה אבא אמינה להגיד שלא, למה לא? כי השאלה אם אנחנו גוררים את הפשיעה אל האונס או את האונס אל הפשיעה. אם אנחנו גוררים את הפשיעה אל האונס, אז האונס ששבר בסוף את הכלים הקרובים, גם הפשיעה נחשבת כמתייחסת לכלים הקרובים. ואז אתה עשית מעשה פשיעה לכלים הקרובים, אתה תהיה חייב. זה הייתה אבא אמינה, שלפי תוספות לא מתחילה. אבל בסוף בסוף הגמרא אומרת שבאמת הוא פתור על הנפילה של הכלים הקרובים. למה? כי האיום על הכלים הרחוקים הוא הדבר המחייב, והאונס שמסיים את התהליך, הוא בסך הכל אומר שהייתה פה פעולת שבירה מתמשכת שהתחילה בפשיעה. אבל את זה אי אפשר להגיד אם בסוף מה שנשבר זה הכלים הקרובים. לכן אתה פתור. אז זה הבדל שהוא בעצם לא הבדל לדינה, רק הבדל בשאלה אם יש הווה אמינה אחרת, לא מתאימה לדין. לפי תוספות אין אפילו הווה אמינה אחרת, ולפי הראשונים האלה יש הווה אמינה אחרת, אבל הגמרא אומרת שלא. אבל יכול להיות שיש ביניהם גם הבדל להלכה. כי תוספות מעמיד בכלי ארוך. אם הדין הזה היה נכון גם בכלי ארוך, הייתי מצפה שהראשונים האלה גם יעמידו בכלי ארוך, כי שם הרי זה יותר מחודש. מה שתוספות אמר, זה יותר מחודש מאשר בשני כלים. אם אתה חושב שזה נכון גם בכלי ארוך, שיהיה פטור על הנפילה כי שברת את החלק הקרוב של הכלי, ואתה מאיים בפשיעה על החלק הרחוק, אם הראשונים האלה חושבים שזה, הדין הזה נכון גם לגבי כלי ארוך כמו שני כלים שונים, הייתי מצפה שהם יסבירו את הגמרא בכלי ארוך, לא בשני כלים שונים. לכאורה עולה מכאן שהם חולקים על תוספות לדינה, שבכלי ארוך זה לא יהיה המצב. בכלי ארוך, בקיצור, לשיטתם יש הווה אמינה בשני כלים, מה שלפי תוספות אין. אבל לשיטתם הווה אמינה שיש בכלי ארוך, נשארת גם למסקנה לשיטתם. היא לא הווה אמינה, היא המסקנה. אתה באמת חייב על הנפילה שקרתה בסוף, למרות שזה שובר חלק אחר של הכלי. כל עוד זה אותו כלי, אתה חייב. רק לכן הם העמידו בשני כלים, כדי להסביר למה על הנפילה פתור. זאת אומרת, זה לא הכרחי, זה תמיד שאלה קשה איך להתייחס לחשבון בראשונים. כי אפשר להגיד, הם לא חשבו על המוצא של כלי ארוך. תוספות המציא איזושהי סיטואציה כזאת של כלי ארוך, אבל זו סיטואציה פתולוגית. בדרך כלל אתה מתייחס לכלי מקומי כזה, שהוא נשבר או בשבירה או בקפיצה או בנפילה. ההמצאה הזאת של כלי ארוך זאת המצאה יצירתית, מי אמר שהם חשבו על זה. אז לכן הם העמידו בשני כלים, אבל תיאורטית יכול להיות שגם בכלי ארוך הם יגידו אותו דבר. זו תמיד שאלה, עד כמה אתה יכול ללמוד מזה שראשון מסוים לא הביא תירוץ אחר. אולי הוא לא הביא אותו כי הוא לא חשב עליו. עוד פעם, פה זה מופיע בתוספות. רבנו פרץ לכאורה היה אמור לראות את זה, אני לא יודע איזה מבעלי התוספות כתב את זה, רבנו פרץ הוא גם מבעלי התוספות. אז לא יודע, בקיצור, זאת שאלה שאני לא שם את הראש שלי על זה, שתלמיד רבנו פרץ חולק על תוספות, והתוספות ריד, אבל יש אפשרות כזאת לפחות, אוקיי? אוקיי, אז זה לגבי הראשונים האלה. אז בעצם מה שיוצא, שלפי כל הראשונים האלה, לפי כל הראשונים האלה, הגמרא מעמידה את זה במצב שבו יש האיום בפשיעה והאונס שקרה, קרו לשני דברים שונים. וזאת לא אותה סיטואציה. תוספות לעומת זאת מעמיד את זה באותה סיטואציה. אבל היסוד שעומד בבסיס החילוק של תוספות, בתיאות השני של תוספות, הוא מקובל גם עליהם. תוספות מדובר באותה סיטואציה, אבל זה עדיין שני חלקים שונים של הכלי. והם מעמידים בשני כלים שונים ולצדדים, לא, לא לצדדים קטן, סליחה, אבל זה שתי סיטואציות, זה איום על כלי אחד ונפילה על כלי אחר, אבל זאת אותה סיטואציה. הסיטואציה היא שיש שני כלים, אחד קרוב ואחד רחוק. ורבנו פרץ עצמו, כמו שראינו במאירי, אומר של צדדים קטן. מה הכוונה? הדין של קפיצה חיה והדין של הנפילה פטור, הם שני דינים שונים, דברים על שתי סיטואציות שונות. כי מבחינת המציאות, מה שמסוכן בקפיצה זה כלי רחוק, מה שמסוכן בנפילה זה כלי קרוב. אז לכן הגמרא לא צריכה לציין שזה שתי סיטואציות, זה ברור, אם הוא נזק בנפילה זה כלי קרוב, אם הוא נזק בקפיצה אז זה כלי רחוק, אוקיי? זה לצדדים קטנים. זה סיכום השיטות כאן. עכשיו, ועוד הערה, זה שרואים לפחות בשיטות האלה של תוספות ושל תוספות ריד והתלמיד רבנו פרץ, רואים שאם אתה מאיים על חלק אחד או כלי אחד, רואים תוספות רואים, והאונס קרה למשהו אחר, אז אין דין תחילתו בפשיעה וסופו באונס. זה חידוש גדול בדיני תחילתו בפשיעה וסופו באונס, ואמרתי שכנראה היסוד הוא שרואים את תחילתו בפשיעה וסופו באונס כמעשה פשיעה מתמשך. אתה בעצם מתחייב על הפשיעה, כמו שרבי קיבגר הסביר בריף בדעת הבעיה, אני הצעתי את זה כבר אז, דיברנו על תחילתו בפשיעה וסופו באונס בשומרים, אבל מכאן, בראשונים האלה, זה די ברור שככה הם למדו, והמעשה הזה הוא מעשה פשיעה מתמשך, וככה הם מבינים את תחילתו בפשיעה וסופו באונס. אז למה תחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס פטור? אז קודם כל אני לא יודע אם פטור לשיטתם. רק בתוספות, בתירוץ הראשון, אם אתם זוכרים, שהוא אמר שמדובר בטווח ביניים, בין הנפילה לבין הסבירה, נאלצנו להגיע לזה שיש פה פטור של תחילתו בגניבה ועבדה. התירוץ השני של תוספות, מה הוא לא מקבל בתירוץ הראשון? אולי את זה גופה. הוא טוען שתחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס חייב. אז וזה טוב מאוד לשיטתו, כי כמו שעקיבא איגר מניח, אם מבינים שזאת פעולה מתמשכת, אין שום סיבה לחלק בין תחילתו בפשיעה לתחילתו בגניבה ועבדה. כי הרי תחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס, אז זה פעולה, אז גניבה ועבדה מתמשכת. בסדר, אבל אתה עדיין חייב. רק אם אתה מדבר על השאלה האם הכלי כבר עכשיו נחשב שבור, אז יש מקום לחלק בין גניבה ועבדה לבין פשיעה. בפשיעה שברת את הכלי. בגניבה ועבדה רק התחייבת באחריותו. אוקיי? אבל אם זאת פעולה מתמשכת, אמר לנו רבי עקיבא איגר, אז אין הבדל בין תחילתו בגניבה ועבדה לתחילתו בפשיעה. ואם זה ככה, אז יכול להיות שתוספות באמת, בתירוץ השני, שהוא מדבר על פעולה מתמשכת, באמת זה גוף אחר שהוא לא מקבל מהתירוץ הראשון של תוספות. שהוא טוען שתחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס יהיה חייב. לפי הרשב"א, ולפי תירוץ הראשון של תוספות ועוד ראשונים, ראינו לא כך, שתחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס פה באמת פטור. וזה מעורר את השאלה, מה יגיד רבי עקיבא איגר בריף? רבי עקיבא איגר בריף אומר שלהלכה, יש מחלוקת בין הריף לבין תוספות, למרות שהם חולקים רק בדעת הבאי, יש ביניהם מחלוקת גם להלכה, שלפי הריף תחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס חייב. ככה רבי עקיבא איגר טוען, אני טענתי שזה לא מוכרח, ואז אין שום בעיה. אבל לשיטת רבי עקיבא איגר בריף, אז יוצא של ההלכה תחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס, זה כמו תחילתו בפשיעה וסופו באונס, חייב. זה ודאי לא מתיישב עם התירוץ הראשון של תוספות פה, ועם הרשב"א פה, ועוד. אבל זה בסדר, כי רבי עקיבא איגר, או הריף לא מקבל את התוספות גם בסוגיה שם. אוקיי? אז לכן בסדר, אז הרשב"א, בתירוץ הראשון של תוספות פה, לא מתיישבים עם רבי עקיבא איגר בריף. אבל יש לרבי עקיבא איגר בריף את האפשרות ללמוד כמו הראשונים האחרים שראינו עכשיו, שהם טוענים שתחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס באמת יהיה חייב. פה הפטור הוא לא בגלל שתחילתו בגניבה ועבדה, אלא בגלל שתחילתו בפשיעה לגבי זה, וסופו באונס לגבי משהו אחר. וזה פטור, לא קשור לתחילתו בגניבה ועבדה. ולשיטתי, שגם בריף רבי עקיבא איגר לא צודק, אז רבי עקיבא איגר יכול ללכת גם בראשונים האלה. אז גם עם הרשב"א, זאת אומרת, אז לא משנה. זה הכל פתוח, אוקיי? עכשיו, עוד הערה. יש באבי עזרי, הרב שך באבי עזרי, מקשה על רבי עקיבא איגר, כן, שרבי עקיבא איגר הסביר בדעת הריף באביי, למה לפי הבעיה לא צריך קשר בין הפשיעה לבין האונס? כי מרגע הפשיעה בעצם הכלי נחשב אבוד, ועל עצם הפשיעה אתה מתחייב. ולכן גם אם סופו באונס אתה בעצם חייב. כך עריף בדעת הבעיה ויש מפרשים לפי רבי עקיבא איגר. שואל על זה הרב שך, את זה אתה יכול להגיד בשומרים. אבל בנזיקין אתה לא יכול להגיד דבר כזה. כי בשומרים הופקד אצלך חפץ לשמירה. נגיד פרה. השארת את הדלת פתוחה. אז פשעת. בסוף מתה כדרכה. בסדר? אומר הבעיה, תחילתו בפשיעה וסופו באונס, אתה חייב. למה אתה חייב? כי ברגע שהשארת את הדלת פתוחה, הפרה הזאת מבחינתי לא קיימת. אם היא לא הייתה מתה בסוף, הייתי מחזיר את הפרה הזאת עצמה בתור התשלום. אבל עכשיו הפרה קיים, הפרה הלכה. אז אתה לא יכול להחזיר אותה, אז תשלם. לא צריך קשר בין הפשיעה לבין האונס וכו'. כן? זה מה שרבי עקיבא איגר הסביר בדעת הריף. את זה אי אפשר להגיד בנזיקין, רק בשומרים. למה? כי בנזיקין מדובר על הבהמה המזיקה שלא שמרתי. אני פשעתי ולא שמרתי על הבהמה המזיקה, לא על הבהמה הניזוקה. אז מה? אז מי נחשב שבור מהרגע הראשון? או הרוג, או פגוע, ניזוק, מהרגע הראשון. אין פה עדיין בכלל מולנו עצם שנמצא בסכנה. תחילתו בפשיעה וסופו באונס, לפי רבי עקיבא איגר בריף בדעת הבעיה, זה שהפשיעה הפכה את החפץ שניזוק בסוף לניזוק כבר עכשיו. פעם ברגע הפשיעה מבחינתי הוא ניזוק. אבל בשלב הפשיעה בשמירה, כשאני שרתי את הדלת פתוחה, אז הפרה כאילו עומדת לצאת ולהזיק. להזיק את מי? עוד אין פה אף אחד. אחרי שהיא תצא ותחפש מישהו, היא תמצא מישהו ותזיק אותו. אבל כרגע הוא עוד לא מאוים כאן בכלל. אז מה שייך להגיד בכלל את הכיוון של רבי עקיבא איגר בריף? כך מקשה הרב שך, רבי עזרי. ויכול להיות באמת שבנזיקין תמיד נצטרך קשר בין הפשיעה לבין האונס. למה? כי ברגע שיש קשר בין הפשיעה לבין האונס, אז זה מעשה היזק מתמשך, וכשהאונס קרה בסוף הוא כבר קרה לעצם מוגדר. ולכן אין בעיה, אז אני משייך גם את הפשיעה, ואני אומר שהעצם הזה ניזוק כבר מרגע הפשיעה. אבל אם אין קשר בין הפשיעה לבין האונס, אז ברגע שעשיתי את הפשיעה, עוד אין פה שום עצם שעומד להינזק, שום דבר לא קשור. ולכן אי אפשר להגיד את מה שרבי עקיבא איגר אומר בדעת הריף, בהקשר של נזיקין, ככה הוא טוען. זה לא הכרחי, כי גם אם אין קשר בין הפשיעה לבין האונס, קודם כל זה לא להלכה, זה רק בדעת הבית. אז זה לא נורא, בסדר, זה הבית, לא יגיד את מה שהוא אומר בנזיקין, הוא אמר את זה רק בשומרים. להלכה, כשאנחנו פוסקים כמו רבא, נזיקין ושומרים זה אותו דבר. ואני אומר, אפילו בדעת הבעיה לא בטוח. כי בסוף בסוף, הרי הדיון מתחיל, כאשר הבהמה הזאת כן הזיקה משהו. אני שרתי דלת פתוחה, ואז היא יצאה והזיקה. אוקיי? והיא הזיקה באופן שהיא הייתה יוצאת גם בלי הדלת הפתוחה. כן? היא חתרה. בסדר? היא חתרה מתחת לדלת הפתוחה, זו הסוגיה שלנו כבר. היא חתרה מתחת לדלת שהשארתי פתוחה. אז זה תחילתו בפשיעה וסופו באונס, ואין קשר בין הפשיעה לבין האונס. היא הייתה חותרת, גם אם לא הייתי משאיר את הדלת פתוחה. אוקיי? אז אין קשר בין הפשיעה לבין האונס. אני טוען שעדיין אפשר להגיד שחייבים, גם בנזיקין. למה? כיוון שאני טוען שהשארת הדלת פתוחה הפכה את החפץ שניזוק בסוף לניזוק כבר עכשיו. מבחינה הלכתית, אתה אחראי למה שקרה בסוף, ורואים את פתיחת הדלת כמעשה שהוא מעשה ההזק שקרה בסוף. מכאן אולי הבא למפרע. ברגע שהבהמה הזיקה, רואים את מעשה הנזק כאילו שהוא קרה ברגע פתיחת הדלת. אז זה אפשרות להסביר את הריף בדעת הבאה גם בהקשר של נזיקין, אבל הרב שח שם פה על השולחן הבחנה חשובה בין נזיקין לבין שומרים, שצריך לקחת אותה בחשבון. שבשומרים יש חפץ מוגדר היטב מההתחלה, החפץ שניזוק זה החפץ שנמצא לי לשמור. בנזיקין, החפץ הניזוק הוא לא מוגדר, מה שהבהמה אחרי שהיא תצא תזיק, זה החפץ הניזוק. אז אנחנו נראה בהמשך שיכול להיות לזה השלכות, אבל בואו נחזור רגע חזרה למקרה שלנו, של הכלב והגדי שקפצו. הרי פה מדובר בנזיקין, לא בשומרים. ושימו לב שהגמרא מקפידה כל הזמן, בטח לפי ההסברי הראשונים, מקפידה כל הזמן להראות לנו שמדובר במצב שיש כלים קונקרטיים שנמצאים תחת איום. אחרת, מה אכפת לי אם הכלים היו קרובים או רחוקים? עצם העובדה שיכולים להיות כלים רחוקים, ואתה שמת את הגדי ואת הכלב על הגג, אז פשטת. למה צריך שהם יהיו בפועל? הרי מדובר בחצר של מישהו אחר, הוא תמיד יכול לשים שם כלים במקום ההוא. למה צריך שהכלים כבר יהיו שם, בשביל שהכלב והגדי יהיו על הגג, ואז זה יחשב פשיעה? זה פשיעה גם בלי זה. כיוון שיכול להיות מצב שהבן אדם ישים שם כלים, וזאת זכותו, זה חצר שלו. ועכשיו הם יקפצו למטה וישברו לו את הכלים. למה הגמרא כל כך מתעקשת שהכלים כבר נמצאים מראש ומאוימים, ובפרט לפי תוספות, או לפי רבנו פרץ יותר אפילו, תלמידי רבנו פרץ, בתוספות ריב, שמעמידים בשני כלים, אז פה ממש בבירור רואים שהתחילתו בפשיעה נחשב תחילתו בפשיעה רק לגבי חפץ שכבר נמצא במקום שמאוים. זה לא אמירה כללית שאם שמת את הכלב ואת הגדי על הגג, זה נקרא פשיעה, כי עקרונית הם יכולים להזיק. צריך להיות חפץ קונקרטי שנמצא תחת איום של הכלב והגדי, בשביל שאני אתייחס לזה כתחילתו בפשיעה. למה? איפה מצאנו דבר כזה? הסוגיה שלנו למשל זה לא יהיה כך. הסוגיה שלנו כשמדובר שאני פשעתי בדלת, הייתה דלת רעועה, והבהמה חתרה תחת הדלת. עכשיו, על מה רוצים לחייב אותי? אחרי זה יצא החוצה, הלכה 10 קילומטר והזיקה למשהו. אין פה שום דבר שהוא כרגע מועד להזק. לא משהו קונקרטי, היא תלך ותחפש, ואם היא תתקל במשהו, היא יכולה להזיק אותו. אוקיי? פה, למרות שמדובר בנזיקים, במובן הזה זה דומה לשומרים. כי זה מקרה של נזיקים שיש חפץ קונקרטי מולי שמאוים בפשיעה שלי. במובן הזה זה כמו שומרים, כאן אין את הקושייה של הרב שח, הרב עקיבא איגר. כאן אפשר לומר שהכלים שמאוימים, הכלים הרחוקים, שמאוימים בפשיעה שלי, הרי אפשר לקפוץ עליהם ולשבור אותם, נחשבים כשבורים מרגע שפשעתי. אין בעיה. זה כמובן, אבל לא יעזור אם בסוף הנפילה שברה את הכלים הקרובים. כי זה שהם נחשבים כשבורים בסדר גמור, אז אני חייב עליהם, מצוין, אני לוקח אותם ומשלם באמצעותם. כמו שאמרתי קודם, בדעת תוספות ריד ותלמיד רבנו פרץ. אוקיי? אבל עצם הרעיון שכל הסוגיה הזאת הולכת סביבו, הסוגיה מעמידה בכלים קרובים, בכלים רחוקים, למה בכלל לעשות אוקימתות? עצם העובדה שיכולים להיות כלים או קרובים או רחוקים שינזגו, אני אתן לכם פתרון הכי פשוט שיש, שאף ראשון לא מעלה אותו פה בסוגיה. פתרון לכל הקושיות המעשיות וההלכתיות. הגמרא אומרת שמדובר בכלים קרובים, ואז בנפילה אתה פטור, כן? עכשיו, למה אני אומר שזה תחילתו בפשיעה וסופו באונס וצריך להיות חייב? לא בגלל שיש כלים רחוקים, או כי זה כלי ארוך, או כי מה שאתם רוצים, אלא בגלל שיכולים להיות כלים רחוקים. אני שמתי אותם על הגג, הם יכולים לקפוץ רחוק ולשבור כלים, אם מישהו ישים שם כלים. למה צריך לחפש אוקימתות, איפה בדיוק עמדו כלים, שהם לא הכלים שנשברו בסוף? כלי שנשבר בסוף זה הכלי הקרוב, הוא נשבר בנפילה. למה אני צריך שיהיו כלים קונקרטיים, שיהיו תחת איום בקפיצה? למה לא מספיק האפשרות העקרונית שאם מישהו יניח שם כלים, והכלב והגדי יקפצו, הם יזיקו. או אם לכל אורך הסוגיה זה לא מספיק. למה לא? למה צריך איום קונקרטי? אז א', בהחלט ייתכן שבדיוק בגלל קושיית רבי עקיבא איגר. כי לפי הראשונים האלה, כמו שאמרתי, בעצם זה תהליך מתמשך שרואים את הכלי כשבור מהרגע שבו פשעתי. ואז רואים את הכלי כשבור. אוקיי, לפי הראשונים האלה כן צריך קשר בין הפשיעה לבין האונס, וכל מה, כל מה שדיברנו, אבל ברמה העקרונית רואים את הכלי כשבור מההתחלה. בשביל להגיד דבר כזה, ברור שצריך להיות כלי קונקרטי שנמצא תחת איום. אחרת איזה כלי אני רואה כשבור? עוד אין פה שום כלי שהוא בסיכון בכלל. ולכן כל הסוגיה פה מניחה שיש כלי מסוים שנמצא תחת האיום הזה. לא מספיק איום עקרוני, איום היפותטי, איום שיכול להתממש. צריך איום על כלי קונקרטי. למה? כי כל התפיסה היא שהכלי נחשב שבור מרגע שפשעתי ונוצר האיום. כמובן יש אפשרות אחרת, והיא שזה פשוט אילוץ כתוצאה מלשון הגמרא. כי הגמרא הרי אומר שבקפצו חייב ובנפלו פטור. איך יכול להיות מצב שבקפצו חייב כשהכלי הוא רחוק? ובנפלו פטור כשהכלי הוא קרוב, כמו לצדדים קטני. אם זה לצדדים קטני, אז לא צריך שיהיו שני כלים, גם הקרוב וגם הרחוק. אבל אז תשימו לב, אז באמת על הנפילה אני פטור. למה? הרי זה תחילתו בפשיעה לגבי כלי היפותטי שיכול לעמוד רחוק. לא, אין תחילתו בפשיעה במצב כזה. התחילתו בפשיעה והסופו באונס, וכאן אנחנו מגיעים ליסוד שאמרתי בתוספות, או בתלמידי רבנו פרץ, בתוספות ריב. התחילתו בפשיעה וסופו באונס, לפחות בנזיקין, זה תחילתו בפשיעה וסופו באונס שרואה את החפץ כשבור. בשביל לראות חפץ כשבור מההתחלה, צריך שזה יהיה חפץ קונקרטי תחת האיום. זה לא כמו התחילתו בפשיעה בשומרים. סליחה, בנזיקין רגילים, לא בשומרים. בנזיקין רגילים שהבהמה יכולה לצאת החוצה ולהזיק משהו. זה אחר לגמרי. פה צריך איום קונקרטי. ואם אין איום קונקרטי, אז באמת על הסופו באונס אני לא אתחייב. מה יקרה עם הכלים, אם שמתי את הכלב והגדי על הגג, בא מישהו ושם כלים רחוקים אחרי שהכלב והגדי היו על הגג, ועכשיו הם קפצו ושברו את הכלים. אני טוען שיכול להיות שיהיה חייב, בעל הגדי והכלב. כי הוא אסור לו לשים אותם על הגג, כי יש אפשרות שהם יקפצו וישברו את הכלים הרחוקים, גם אם לא היו שם כלים קונקרטיים קודם. אבל זה הכל כמובן, אם בסוף מה שקרה הוא באמת הנזק של הפשיעה, שהם קפצו ושברו את הכלים. אבל אפשרות היפותטית, שיהיו שם כלים שהופכת אותי לפושע, לא תחייב אותי על סופו באונס לגבי כלים קרובים. זה אני רוצה לטעון. בני מה שאני אומר. זאת אומרת, אם הכלב והגדי עומדים על הגג, עכשיו, ואין שום כלים למטה, בסדר? עכשיו בא מישהו ושם כלים רחוקים אחרי ששמתי אותם על הגג. שם כלים רחוקים, והכלב והגדי קפצו ושברו את הכלים הרחוקים. אני טוען שהוא יהיה חייב. למה הוא יהיה חייב? הוא פושע. הרי לא היו כלים אבל מול במקום הרחוק, כן, מול הכלב והגדי, עוד לא היו כלים כשהעליתי אותם לגג, בסדר, אבל זאת חצר של השני, אתה צריך לקחת בחשבון שהוא יכול לשים שם כלים, כמו בכל פשיעה בנזיקים, כשאני פותח דלת בפני פרה, או שור, אני יודע איזה חפץ בדיוק נמצא שם ממול שיכול להינזק? לא, אבל הוא יצא החוצה, ואם הוא ימצא חפץ ויזיק אותו, עצם זה שהשארתי דלת פתוחה, אני פושע, אני חייב לשלם. אותו דבר, גם כאן. כל מה שאני צריך כלים שיהיו פה קונקרטית, זה רק כדי שאני אחייב גם על הסיום באונס. לא על הפשיעה, על הפשיעה אני חייב גם בלי זה. על הסיום באונס אני לא יכול לחייב. למה? כי בשביל לחייב על הסיום באונס צריך שזה תהיה פעולת שבירה מתמשכת. פעולת שבירה מתמשכת לא יכולה לקרות, אלא אם כן הכלי שנשבר בסוף הוא זה שהיה תחת האיום מההתחלה. אם איימתי על כלי אחד ושברתי את הכלי הזה, או איימתי רק איום היפותטי, על שום כלי קונקרטי, ושברתי בסוף את הכלי הזה, בהקשר אחר, באונס, לא יהיה פה דין, תחילתו בפשיעה בסופו באונס. עוד הערה אחרונה בשיטת הריף, הריף על הסוגיה בדף כף א' עמוד ב', לא מפרט, לא מביא בכלל את החילוקים האלה, כלים קרובים, כלים רחוקים, מה הדין בנפלו, בקפצו, כלום. הוא פשוט מביא את לשון המשנה וזהו. כל הדיון הזה מושמט מהגמרא. זה מאוד מעניין. כי יכול להיות, שלפי רבי עקיבא איגר, הרי הריף טוען של ההלכה, תחילתו בגניבה ועמידה וסופו באונס חייו. אז יכול להיות שהריף באמת למד את הגמרא כן כמו הרשב"א. שהפטור בגמרא הוא בגלל תחילתו בגניבה ועבדה? אבל מי סובר שתחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס פטור? אביי. הרי זה גוף הכל החשבון של רבי עקיבא איגר. אביי יש של דף צדיק ג' ואביי יש של דף למד וב. אבל הריף אומר כן, אבל ההלכה לא קיימה לנקי אביי, קיימה לנקי רבא. ורבא הרי סובר שתחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס, חייב. לכן הוא לא מביא את הסוגיה הזאת להלכה. כל הכלים הקרובים והרחוקים, זה לא רלוונטי. ואז זה ממש יכול להתיישב עם רבי עקיבא איגר בריף. רבי עקיבא איגר בריף בעצם אומר שלהלכה תחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס חייב, והריף דווקא כן לומד כמו הרשב"א, לא כמו שאמרתי קודם שהוא לא יכול ללמוד כמו הרשב"א, הוא כן לומד כמו הרשב"א את הגמרא, שפה מדובר בתחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס, או כמו תירוץ הראשון של תוספות, שתחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס ולכן פטור, אומר הריף כן, אבל זה הולך בדעת אביי, וכמו שסתם הסוגיה בדף צדיק ג' הריף תלה בדעת אביי, ולכן לא פסק אותה להלכה, אז רואים שיש אצלו סתמי סוגיות שהולכות בשיטת אביי, שלא פסק אותן להלכה. אז בהחלט אפשרי שגם הסוגיה הזאת הולכת בדעת אביי, ולכן הוא לא פסק אותה להלכה, את כל הכלים קרובים והרחוקים. אלא מה? לצדדים קטני, אם זה היה רחוק והם קפצו, אז הוא חייב, אם זה היה קרוב והם נפלו, אז הוא פטור, אין שום קשר לתחילתו בפשיעה בסופו באונס, זה לא רלוונטי. ואז באמת לא צריך לקשור את הריף למחלוקות הראשונים פה, זה קשור, אבל, זה קשור, אבל מבחינת מהלך הגמרא, הוא יכול פשוט לא לפסוק את הגמרא. אם הוא פוסק את הגמרא, אז הוא לא יכול ללכת עם הרשב"א. אם אני מסביר את הריף כרבי עקיבא איגר, אם מסביר את הריף כשיטתי, אז כן יכול. אני אומר כרבי עקיבא איגר. אבל אם הוא לא פוסק את הגמרא, אז להפך, אולי זה גוף הסיבה שהוא לא פסק את הגמרא, בגלל שהוא למד כמו הרשב"א. וכמובן, כל זה מניח שיש קשר בין תחילתו בפשיעה וסופו באונס בנזיקין ובשומרים. ראינו שמי שלוקח את הדין של תחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס פטור, בעצם הציטוט של השיטה של תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, שרש"י מביא את הגמרא במציאה מבית, שזה עוסק בדיני שומרים, מסתם הראשונים נראה שמבחינתם זה אותו דיון, בשומרים ובנזיקין. אבל באופן עקרוני היה גם מקום לבוא ולומר, בכיוון אחר לגמרי, שבאמת זה לא אותו דיון, ולמסקנת הגמרא תחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס חייב, לפי הריף, בשומרים, וגם צדיק ג' וגם סוגיית למד וב מדברים על שומרים, מדברות על שומרים, אבל אצלנו בדיני נזיקין זה משהו אחר, שם גם הוא יסכים שתחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס יהיה פטור. למשל, אם נלמד שתחילתו בגניבה ועבדה, זה חיוב אחריות בנזיקין. ולכן, אם סופו באונס, אין אחריות, אין ביטוח על כוח עליון. בשומרים הוא טוען שזה חיוב על הרשלנות, לא אחריות. ולכן אתה חייב גם בתחילתו בגניבה ועבדה לפי רבה, להלכה. אבל בנזיקין יכול להיות שהוא תופס שזה חיוב אחריות. ואם זה חיוב אחריות, אז חילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס, יהיה פטור גם להלכה. ואנחנו נראה בהמשך, שיש כזאת שיטה מפורשת בראשונים, שיטת הרייבת ועוד שיטות, שיש שיטה מפורשת כזאת, שבנזיקין חילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס פטור. ראינו זה גם ברשב"א פה, אבל אנחנו נראה את זה עוד מעט, שאפילו שאין קשר בין הפשיעה לבין האונס, שבנזיקין שאין קשר בין הפשיעה לבין האונס, גם כן יהיה חייב, וממילא בתחילתו בגניבה ועבדה יהיה פטור, כל מה שדיברנו בדעת אביי בשומרים, ייפסק להלכה בנזיקין. אוקיי, אנחנו נראה את זה בשיטת הרייבד. רגע. שאלה. אוקיי, ידעתי שיש לי הערה אחרונה שאותי, זה יכול להיות תלוי בשאלה איך תופסים את חיובי נזיקין. האם חיובי נזיקין זה חיוב על הרשלנות, סנקציה על הרשלנות, ואז זה כמו ממש חיוב על פעולת היזק, על הפעולה עצמה. או שאתה מבין את זה כאחריות על אם המונח מזיק, אתה אחראי לזה. אתם מבינים שבניסוח השני, שמדובר פה בחיובי אחריות, בהחלט אפשר לומר שאם זה חיובי אחריות, אז יכול להיות שאולי לא צריך קשר בין הפשיעה לבין האונס, או שתחילתו בגניבה ודעת וסופו באונס יהיה פטור, בכל אופן זה יכול כבר להיות שונה מהלכות שומרים. אז הדבר הזה יכול להיות תלוי בחקירה המפורסמת על החיובים בנזקי ממון. אז זאת הערה שעוד ניגע בה. מה שאני רוצה, אם אתם מספיקים לקראת הפעם הבאה, תחזרו לסוגיה שלנו, בנ"ו עמוד א', יש שם דיון על תחילתו בפשיעה וסופו באונס, ותנסו לראות את זה לאור הגמרא, לאור מה שראינו עד עכשיו. תחילתו בגניבה ואבדה, יש קשר בין פשיעה לבין האונס, אין קשר בין הפשיעה לבין האונס. ואם יצא לכם, אפשר לראות גם סוגיה בדף נ"ב, על כיסוי בור, שהוא, אם נפלו גמלים, נפלו שברים לתוכו, מה הדין במקרים השונים האלה, גם שם העולים. עולות מסקנות מעניינות, לגבי תחילתו בפשיעה וסופו באונס בנזיקין. אז נ"ו ונ"ב. אוקיי, זהו. שאלות או הערות? טוב,